שלום רב, בשעה טובה, בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים שיעור חדש, שיעור נוסף, במסגרת סדרת השיעורים, חיים עם הרבי, כאן בכפר חב"ד, השבוע, שבוע פרשת וישב, שבוע שמתחיל בפרשת וישב, ומסתיים בסיומו של השבוע, בימים המאירים של חג החנוכה, ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה ולברכה, ובהשגחה פרטית בשיעור הזה אנחנו כבר מציינים 50 שבועות ברצף, 50 שיעורים ברצף במסגרת סדרת השיעורים חיים עם הרבי. וכאן באמת המקום להביע תודה והערכה, תודה וברכה למשפחת ריבקין, שמאפשרת את השיעור הזה מדי שבוע בשבוע במסגרת הצילום הזו, וגם כן למרכז התקשורת החבדי, COL, שמשדר את השידור הזה לקהל רחב, בארץ ובעולם, וצופים רבים צופים ומשתתפים בשיעור הזה מדי שבוע בשבוע. אז באמת התודה והברכה נתונה להם, כאשר אנחנו מציינים באמת בשעה טובה בסייעתא דשמיא 50 שיעורים בסדרה זו חיים עם הרבי. אז אנחנו בשבוע פרשת וישב, בשבוע של חג החנוכה, ולפנינו גם השבוע שיחה מאוד מיוחדת מחלק י' בלקוטי שיחות, שיחה נפלאה, שיחה מיוחדת במינה, כאשר הרבי מתחיל עם ביאור נפלא בפירוש רש"י, ביאור מאוד מיוחד על פרשת השבוע, ובקטע האחרון, באותיות האחרונות, בשיחה הרבי לוקח מביאור רש"י להוראה נפלאה, הוראה מיוחדת למי החנוכה, בתוכן של מוסיף והולך, מוסיף ואור, במשמעות של תמיד צריך לטפס ולעלות בקדושה עוד ועוד, לטפס ולעלות ולא לעצור אף פעם, שאת המסר הזה הרבי מוציא גם מפירוש רש"י וגם מתוכן ימי החנוכה, שיחה מיוחדת נראה בפנים. בפירושו על הפסוק ויוגד לתמר, שבפרשת השבוע פרק ל"ח פסוק י"ג, ויוגד לתמר בסיפור יהודה ותמר, ויוגד לתמר למור הנה חמיך עולה תמנתה, מעתיק רש"י מהפסוק את המילים עולה תמנתה, ורש"י מפרש על כך, ובשמשון הוא אומר וירד שמשון וגומר תמנתה. אם כן, רש"י שואל, כאן בפרשת השבוע כתוב הנה חמיך עולה תמנתה, שהדרך להגיע לתמנה זה בדרך של עלייה. לעומת זאת, בסיפור שמשון, שמשון הגיבור מופיע שמה ששמשון וירד שמשון תמנתה, אז לתמנה עולים או יורדים? מפרש רש"י, בשיפוע ההר הייתה, תמנה הייתה ממוקמת בצלע ההר, בשיפוע ההר, בשיפוע ההר הייתה יושבת, עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן. אם כן, שתי המקראות לא סותרים זה את זה. תמנה הייתה באמצע, יהודה עלה לתמנה, שמשון ירד לתמנה, וזה למעשה לכאורה בפשטות פירוש רש"י. שואל על כך הרבי כמה שאלות, וצריך להבין. א', הלא סתירה זו מוירד שמשון וכולי, שרש"י מיישבה בפירושו, מתעוררת וישנה כבר הלשון הפסוק שלפני זה, שגם שם נאמר ויעל וגומר תמנת, הרי קראנו עכשיו מפסוק י' ג', אבל לפסוק י' ב' קודם לכן מופיע, וירבו הימים, ותמת בתשוע אשת יהודה, וינחם יהודה, ויעל על גוזזי צונו, הוא וחירה ראהו הדולמי, תמנת, אז כבר הפסוק הקודם משתמע, שיהודה עולה לתמנה בדרך של עלייה. אם כן, הסתירה הזו שרש"י מבקש ליישב, בין פסוקים אלה לבין הכתוב ושמשון, הסתירה עולה כבר מהפסוק הקודם. למה דווקא בפסוק השני, שגם שם אכן מופיע הביטוי של עלייה, למה רש"י מפרש את זה בפסוק השני, ולא בפעם הראשונה, כאשר הסתירה מתעוררת מהפסוק הקודם? זה שאלה א'. ב' שואל הרבי, שאלה כללית לשיטתו של הרבי במקרים שכאלה. מכיוון שדרכו של רש"י לפרש לפי פשוטו של מקרא, או באופן שיתאים לבין חמש למקרא, רש"י מכוון את פשוטו, את פירושו א' לפשט, והפשט עצמו מכוון לבין חמש למקרא. הרי מובן שכוונתו של רש"י לבאר רק את העניינים שהתלמיד, בלומדו את הפסוק הזה, התקשה בהם. רש"י בא לענות מה שהתלמיד בין חמש למקרא לומד, ושאלות אפשריות שעולות לו בהתאם לידיעתו של התלמיד בין חמש למקרא. אם כן, ואין דרכו של רש"י ליישב בפסוק הנלמד, שבפירושו כשלעצמו אתי שפיר, כאשר הפסוק בפני עצמו אין לו שאלה, אלא אם כן השאלה תתעורר מפסוק עתידי, זה רש"י לא מפרש כעת, אלא אם כן יש פה קושיות וסתירות מפסוקים אחרים שטרם למדם התלמיד. רש"י לא בא לעסוק להסביר דברים מדברים עתידיים. אם השאלה מתעוררת כאן, רש"י בא ליישב זאת. אבל קושיות עתידיות, רש"י לא בא לפרש כאן, כי אכן הבן חומש למקרא עוד לא יודע מכך, ובמילא השאלה עוד לא עולה לו. מעתה, בנידון דידן, בנושא שלנו, הועילו בפסוק הזה כשלעצמו, אין שום עניין הקשה לתלמיד. התלמיד לומד את הפסוק י"ב, ויעל על גוזזי צונו, אין שאלה. פסוק י"ג, הנה חמיך עולה תמנת, גם אין שאלה. השאלה מתעוררת רק לראשונה בספר שופטים. אם כן, אמנם בפסוק הזה אין שום עניין הקשה לתלמיד, אלא שאפשר להקשות עליו עם פסוק שהתלמיד עתיד ללמדו בספר שומטים. אם כן, שואל הרבי, מהו טעמו של רש"י בזה שמיישב את הסתירה בפרשה זו, פרשת וישב, בעוד שמקומו של יישוב זה הוליך חאורה בשופטים, לאחר שהתלמיד ילמד את שני הכתובים וידע להשוותם? השאלה מתעוררת שמה בשופטים, שרש"י יענה על כך ברש"י בפירושו לתנ"ך. אבל למה רש"י כאן בפרשת וישב, כאשר הבן חומש למקרא, אין לו שום שאלה, למה רש"י מתעכב על זה כאן? זה שאלה שנייה. שאלה ג' היא דיוק דק, אבל בתוך הדיוק הזה תמון, כפי שנראה במשך, יסוד גדול. ג' למה לו לרש"י להאריך בלשונו, שהרבי מחדד שהיא בתכלית הדיוק לכל פרטיו, כידוע, ואם כן גם מילה שהיא לא הכרחית, היא גם לכאורה, שהייתה לכאורה מיותרת, אם רש"י כותב אותה, אז היא מכוונת, אבל לכאורה, אם המילה לא הכרחית, רש"י אמור להשמיט אותה. בענייננו, הרבי כותב שיש פה מעין עריכות בביטוי של רש"י, ובשמשון הוא אומר, דלכאורה זה לשון ארוכה, לשון מסורבלת, לשון מיותרת. אין זה אלא שפת יתר, מאחר שרש"י בעצמו מביא את לשון הכתוב, וירד שמשון, אז למה צריך לכתוב, ובשמשון הוא אומר, וירד שמשון. פעמיים לכתוב בשמשון, אתה כבר מזכיר תכף שזה אכן מדובר בשמשון. בזה הרי כאשר הוא מציין וירד שמשון, הוא כבר מיידע אותנו במי ובאיפה נאמר הלשון של ירידה הזו. אם כן, רש"י היה צריך לחסוך פה איזה שני מילים. היה לו לרש"י להספיק בלשון קצרה ולכתוב, וכתיב וירד שמשון וכיוצא בזה. כלומר, אם רש"י רוצה להציג פה את הסתירה, שהיה כותב, כאן נאמר ויעל יהודה, ובשמשון כתוב, וכתיב, וכתוב במקביל, וירד שמשון. אבל למה הוא כותב פעמיים? ובשמשון הוא אומר, וירד שמשון, כאשר היה יכול לקצר זאת, הוא כתיב, וירד שמשון, ואם כן יש סתירה, שאמורים להשיב עליה, מה אם כן העריכות הזו, ובשמשון הוא אומר, וירד שמשון, עריכות, עריכות של לכאורה מיותרת, בהמשך נראה את מה שתמון בתוך העריכות הזו. אם כן, שאלנו כאן כמה שאלות על רש"י, ובמילא אנחנו חייבים ללמוד את רש"י באופן עמוק יותר, שעל ידי זה אנחנו נבין באופן מחודש את הנושא, ובמילא השאלות האמורות ייפלו. וכאן באות ב' הרבי מחדד ומוסיף שאלה נוספת, אבל מהמדרש, מדברי חז"ל, מקורו של פירוש רש"י. והנה, על הקושייה האמורה שרש"י שואל, שלשונות הכתובים בשייכות לתמנה סותרים זה את זה, לא רש"י שואל אצל הראשונה, אלא החז"ל שואלים את זה בגמרא, ובגמרא מבואה כך, מובל כך, לא תירוץ אחד, אלא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון אומר את הגמרא, שמשון שנתגנה בה, ופרש רש"י שנשא מבנות פלישתים האסורות לו, שמשון שהמאורע הזה של כללות הסיפורים, שמשון שמה כפי שמובא בתנ"ך, זה ביטי ירידה של שמשון, ששמעון הגיע לתמנה, כי הוא נשא אישה מבנות פלישתים, שזה מסמל ירידה רוחנית, או ירידה ממצבו של שמשון, כתוב בו הביטוי של ירידה, וירד שמשון. לעומת זאת יהודה שבסיפור שלנו שהתעלה בה אחרי התוצאה של כל סיפור, יהודה ותמר גרמה ליהודה עלייה. כמו שמפרש רש"י שמשם, מכל הסיפור הזה נולדו פרץ וזרח, שהעמידו מלכים ונביאים מישראל, כתוב בו עלייה. אם כן, הגמרא מתרצת תירוץ ראשון, שלא מדובר פה על עלייה פיזית או ירידה פיזית, אלא על מצבים רוחניים, יהודה מתעלה, מופיע פה הביטוי ויעל יהודה, שמשון יורד כתוב וירד שמשון. זה הסבר ראשון בדברי הגמרא. הסבר שני, הסבר אחר, שתי תמנעות היו, אחד בירידה ואחד בעלייה, מראש אין סתירה, שני מקומות שונים, יהודה עולה למקום שנקרא תמנה, ושמשון יורד למקום אחר של תמנה שזה נמצא בירידה, אין סתירה, שתי תמנעות והדברים פשוטים, זה הסבר שני של הגמרא. הסבר שלישי, ההסבר שלנו כאן ברש"י, חדה תמנה אביי, היה באמת אכן עיר אחת שנקראת תימנה. מי שמגיע מהי גיסה, מי שמגיע מצד אחד, אז הוא אכן יורד, מי שמגיע מהעלייה הוא יורד, מי שמגיע מצד אחר הוא עולה אליה, ואכן הייתה ממוקמת בשיפוע הער, אפשר לעלות אליה ואפשר לרדת אליה, אבל זהו ההסבר השלישי שמופיע בחזל על הסתירה. אם כן, שואל הרבי, לפי זה שאנחנו מוצאים בחזל שלוש פירושים, יש להקשות עוד על פירוש רשי האמור. למה בחר רשי דווקא בתירוץ השלישי בגמרא, ובמה התירוץ השלישי עדיף משני התירוצים הקודמים לו, מאחר שגם הם מוסברים לכאורה על דרך הפשט? ההסבר הראשון מסביר את הסתירה בצורה אידיאלית, עלייה וירדה רוחנית. ההסבר השני הוא גם הסבר מצוין, שתי תמנעות. גם ההסבר השלישי הוא הסבר טוב. אבל למה משלושתם בוחר רשי דווקא בהסבר השלישי? ויתרה מזו, מחדד הרבי בסוגריים, ובפרט מזה שהם מוקדמים בסדר התירוצים שבגמרא, משתמע שהם קרובים למשמעות הכתובים יותר מתירוץ השלישית. אם הם מופיעים לפי סדר זה, סימן שגם הגמרא רואה בעדיפות את ההסבר הראשון, אחר כך ההסבר השני, ובעדיפות אחרונה את ההסבר השלישי. ורשי לוקח דווקא את ההסבר אצל הגמרא בעדיפות שלישית, רשי קובע אצל הסבר יחיד. אם כן, עוד יותר תמוע, דווקא רשי שמחפש והפירוש שלו מיוסד על פשוטו של מקרא, מביא ומעדיף את התירוץ האחרון של לכאורה, הוא הפחות פשוטו של מקרא, הוא הפחות מסתדר בדברי הכתובים. עובדה היא שהגמרא קבעה את הפירוש הזה כפירוש שלישי. אם כן, גם מצד ההשוואה בין דברי רשי לדברי חז"ל, תמוע למה רשי בוחר דווקא בהסבר השלישי. מבאר הרבי באות ג' והביאור בכל זה. גישה חדשה אומר הרבי שרשי בא להסביר פה רעיון חדש לגמרי, כלומר מה שהפריע פה לרשי היה עניין אחר לגמרי. מחדד הרבי, בפירושו של רשי על הפסוק שלפנינו, אין המכוון העיקרי, אין המטרה המרכזית שלו, ליישב את הסתירה ללשון עולה הנאמר לגבי יהודה, מהלשון וירד שנאמר לשמשון, מכיוון שאין התלמיד יודע עדיין מסתירה זאת. אומר הרבי, אכן, לא זה מה שהפריע לרשי, לא זה מה שהטריד את רשי, הסתירה העתידית, כי אם רק מצד הסתירה העתידית, רשי לא היה נחית, רשי לא היה יורד לפרש את זה, מכוח השאלה שאמרנו מקודם, שלבן חמש למקרא, זה עדיין לא מפריע. הפריע פה לרשי משהו אחר לגמרי. אלא לתרץ מה שיש להקשות ולתמוע הלשון זו עצמה, על דברי הכתוב בפסוק י"ג עצמם, יש תמיעה בלי קשר לסתירה מספר שופטים. למה? מה הסתירה? לאיזה טעם הוצרך הכתוב לתאר את הליכתו של יהודה לתמנה בלשון עלייה דווקא? הכתוב אומר שיוגד לתמר למור, הנה חמיך עולה תמנתה. שואל הרבי, שמה הפריע לרשי? למה מדייק הכתוב שהוגד לתמר שחמיה עולה תמנתה? למה מדגישים שהוא מגיע לעיר באופן של עלייה? למה זה נוגע בסיפור הדברים לתמר? וכי יש איזה נפקותה, זה משנה לצורך משהו, לתוכן הסיפור, אף אם הדבר כן הוא, יכול להיות שהדבר כן היה וכן הוא היה בפועל, אבל כדי שתמר תדע שיהודה מגיע לתמנה, למה צריך לומר לזאת, ולמה הכתוב צריך לציין זאת באופן של עולה תמנתה? הרי בזה שתדע שהילוכו באופן של עלייה דווקא, ולא בדרך של ירידה, או באורך מישור, או בדרך ישרה, זה ישנה לתמר את העובדה או את הסיפור? בסך הכל באים לידע אותה שיהודה מגיע לתמנה, למה צריך לומר, ובמילא למה הכתוב צריך לספר זאת, שהדברים נאמרו לה שיהודה מגיע בדרך של עלייה? זה לא משנה כלל, הרי נוגע הדבר היחיד שיהודה מגיע לתמנה. והרבי יוצר פה השוואה מעניינת עם כתובים מקבילים. כמו שמצינו שאין דרך הכתוב לתאר את אופן ההילוך ממקום כאשר אין בזה צורך, אלא נוגע רק לציין את הפרט שהגיעו מנקודה א' לנקודה ב', לאל בפרשת העקדה, שכבר למדה התלמיד, הבן חומש למקרא כבר מכיר כבר את הניסוחי הכתוב, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח את יצחק ואעלהו על אחד הערים, מיצחק נדרש להעלות אותו, כיוון שהעקדת אמורה להיערך על אחד הערים, על מקום שאכן מגיעים אליו דרך של עלייה. עם זאת, בכל זאת נאמר אחר כך בכתוב, כאשר הכתוב מתאר מה, כיצד אכן הייתה ההליכה בפועל, הכתוב מתאר וילך, שאברהם הולך, וילך אברהם עם נעריו איתו, ולא כתוב וילל המקום, אחר כך כתוב ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוקים, אף שהליכתם הייתה באופן של עליית, שהרי הקדוש ברוך הוא אומר לו ללכת ולעלות אל ההר, אבל הכתוב לא נוגע לתאר שהם עלו, נוגע בסך הכל לתאר שהם הגיעו אל המקום וילך ויבוא. לא נוגע לתאר לצורך הבנת הדברים שזה היה באופן של עלייה. והטעם בזה פשוט שהכתוב לא אמור לציין זאת, לפי שאין נפקא מינה, זה לא משנה כלל, איך הגיע אברהם אל המקום, ולא בא הכתוב לפרט ולציין דבר שאינו נוגע לעניין המדובר. הכתוב לא בא לתאר תיאורי צבע שהם לא רלוונטיים לתיאור הדברים הרלוונטיים אלינו. אם כן, הוא הדין לכאורה בנדון דידן, גם בסיפור שלנו. מאחר שאין צורך וטעם לכאורה לפרש שיהודה עולה תמנתה, היה לו הכתוב, היה צריך לציין זאת בלשון סתמית, ויוגד לתמר, הנה יהודה, מגיע תמנתה, הולך תמנתה וכיוצא בזה. אם כן, לרשי לא הפריע הסתירה העתידית בשמשון, לרשי הפריע עצם סיפור לשון הכתוב, ועצם לשון הכתוב שמסופר בכתוב, שנאמר לתמר, הנה יהודה עולה תמנתה, זה מה שהפריע לרשי. והרבי מחדד שהשאלה הזו מתעוררת דווקא מתוך פסוק י"ג, מתיאור הכתוב, את מה שסופר לתמר, ולא את לשון הכתוב בינו לבין עצמו, את המאורה שאירה עם יהודה, שוויעל על גוזזות צונו, ובחירה עוד עולמית תמנתה, השאלה מתעוררת דווקא בפסוק שלנו ולא בפסוק הקודם. מחדד הרבי בעוד ד', אמנם, נכון שגם בפסוק הקודם, גם שנאמר בו גם כן ויעל יהודה וכולי תמנתה, אבל שמה בכל זאת אין את המקום לקושייה הזו, כי אפשר לעשות הבחנה בין פסוק י"ב לפסוק י"ג. מה ההבחנה? כי שמה באמת אפשר לפרש שאין הכוונה עלייה גשמית ממקום נמוך למקום גבוה, שמה כן אפשר להכיל את הרעיון הזה שהעלייה מבטאת עלייה ברוחניות, בחשיבות ומעלת הנפש, ולא היה פירוש זה יוצא מדי פשוטו של מקרא. אם הבן חומש למקרא היה לומד רק את הפסוק ויעל על גוזזי צונות, לא היה לו שאלה למה הכתוב מציין בצורה של ויעל, כי אכן היה אפשר לפרש שויעל הראה פה ליהודה עלייה, וזאת בהתאם למה שנאמר עוד קודם לכן לגבי יהודה, שהרי בתחילת הפרשה נאמר וירד יהודה מאת אחיו. פירש רשי בפשוט פירושו מה זה וירד יהודה, מפרש רשי על פי פשוטו לבן חמש למקרא, שהורידו אחיו מגדולתו ירידה ברוחניות, ולכן נאמר וירד יהודה. אם כן, כאשר אנחנו כבר יודעים שירידה, זה לא רק ירידה גשמית, אלא ירידה מתאים לביטוי הזה, ובמיוחד לגבי יהודה, ירידה ברוחניות, אם כן, כאשר הכתוב מציין בלשון נסתר, ויעל יהודה, היה מסתבר לומר בהמשך לזה, שכאן נאמר אחר כך ויעל, ללמדנו שבהליכתו לתמנה, ועל ידי מעשה תמר שנסתובב מזה, וכל ההשלכות העתידיות שהיו לזה, חזר ונתעלה ברוחניות, ואכן, לגבי הביטוי ויעל שנאמר בפסוק י"ב, אפשר, זה אכן יכול להתאים לתירוץ הראשון שבגמרא המובא לאל, ויעל עלייה לרוחנית, אבל זה, אומר הרבי, את הרעיון הזה אנחנו יכולים להכיל, או יכולים להלביש, כאשר הכתוב מתאר זאת בלשונו, כתיאור הכתוב את הדברים, כאשר הכתוב מתאר ויעל יהודה, על דברי הכתוב אפשר להכיל את ההגדרה, ויעל במובן רוחני. אכן, מחדד הרבי, הרעיון הזה שויעל, ההדגשה שויעל, זה לא לתאר את הליכתו הפיזית ממקום נמוך למקום גבוה, אלא כהליכה רוחנית, עלייה רוחנית, דבר זה יתאפשר רק במקום שנאמר ויעל בלשון נסתר, בדרך שלישי המדבר כאילו כתיאור וכסיפור דברים של הכותב, כביכול של הכתוב שמתאר את המאורעות, היינו שהתורה היא המספרת את מאורעותיו של יהודה, והיא היודעת לרמז, הכתוב יודע לרמז שויעל הראה פה אכן ליהודה עלייה, את העלייה הרוחנית שעתידה לבוא על ידי הליכתו לתמנה, אז כאשר הכתוב מתאר בלשון נסתר בדרך שלישי המדבר, אז אכן ויעל יכול לבטא עלייה רוחנית. לעומת זאת, בפסוק שלפנינו שנאמר בו חמיך עולה תמנת בלשון נוכח, היינו שזו הנוסח שבו הוא גד לעינה לתמר, על ידי מישהו מאנשי המקום. פה הכתוב לא מתאר את איך שהקדוש ברוך הוא, שהתורה מבטאת את הדברים, אלא הכתוב מתאר איך שאנשי המקום בעיה הדו שיח שלהם עם תמר. הכתוב מתאר פה דין ודברים שהיה בין אנשי המקום ובין תמר. אז על הביטוי הזה אי אפשר לפרש הכוונתו של אותו מגיד אלמוני, אותו מתאר, אותו מספר, אותו איש מאנשי המקום, אי אפשר להכיל על זה את ההגדרה של תיאור עלייה רוחנית של יהודה בעתיד, כי דבר זה בוודאי לא היה ידוע, למספר אותו איש מאנשי המקום לא היה אמור לדעת שעלייה רוחנית יצא פה ליהודה, אין לו מושג במושגים אלה, אלא הוא אמר את זה בלשון שלו, כפי שהוא אמור להתייחס לכך. כיוון שכן, חוזרת הקושייה בכסוף זה, למה נאמרה בלשון עולה בהליכתו תמנתה, והקושייה במקומה עומדת, כלומר הקושייה היא על תיאור המספר, ועל כך שהכתוב מתאר את מה שאותו אדם אנשי המקום אמר לתמר, הנה חמיך עולה תמנתה, למה הכתוב מציין את זה? כי פה הרי בוודאי לא מדובר על עלייה רוחנית, אלא רק על ציון של הליכה ממקום למקום, אם כן חוזרת השאלה של רשי, שהכתוב היה אמור לתאר זאת רק שהוא מגיע תמנתה, ולא באופן של עולה תמנתה. זוהי אם כן השאלה שהייתה לרשי, לא ההסתירה העתידית משמשון, אלא עצם הפסוק שלפנינו. זה מה שהפריע לו, ומבאר הרבי שזה אכן, על כך אכן רשי עונה. וקושייה זו מתרץ רשי באומרו, ובשמשון הוא אומר וירד שמשון תמנתה. היינו, שעל ידי שרשי מקדים ליישב סתירה זו, שבין כתובים אלו, מתורצת הקושייה בפסוק זה בדרך ממילא. כלומר, השאלה היא שאלה. איך אנחנו עונים על השאלה? כאשר רשי מקדים ואומר שאכן הבעיה פה היא גדולה יותר, כי במקביל אנחנו רואים פסוק מקביל בשמשון ששם מתואר הירידה של שמשון לתמנה, כאשר אנחנו נשווה בין הדברים, אנחנו נבין למה פה אכן נאמר, והכתוב מתאר זאת בלשון עולה תמנתה. מאחר שביהודה נאמר הלשון עולה תמנתה, ובשמשון נאמר הביטוי וירד תמנתה, הרי שבעל כורכך אנחנו חייבים להגיע למסקנה שהעיר תמנה בשיפוע הר הייתה יושבת, עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן, וכפי שנראה תכף, אכן זה היה הכרח לציין, כדי שתמר תפגוש ביהודה, צריכים לומר לה דווקא את הביטוי עולה תמנתה, כדי לדעת אכן אם היא רוצה לפגוש בו, איכן היא תפגוש בו. ומעטה, כיוון ששתי דרכים מוליכות לתמנה, בדרך ירידה מראש הער, כיוון שהייתה בצל הער, ודרך אחרת בעלייה מתחתיתו, שרה התמיעה בלשון עולה תמנתה, שאותו אחד, אותו מספר אמר כך לתמר, והכתוב מציין זאת, כי זהו פרט הנוגע לסיפור הדברים. על ידי ההדגשה זו ידעה תמר, באיזה דרך הולך יהודה תמנתה, דהיינו בדרך העולה מתחתיתו של הער. כל עוד שלא ידענו שתמנה הייתה בצל הער, בשיפוע הר הייתה יושבת, אלא זה היה במקום כלשהו, במקום רגיל, כאשר יש אליה דרך אחת להגיע אליה, אז באמת היה צריך לומר, רק הנה יהודה מגיע תמנתה. אבל כיוון שאנחנו עכשיו נאלצים להבין שאכן בשיפוע הר הייתה יושבת, והכרה זו מגיעה אלינו על ידי הסתירה בין פרשתנו או בין הסיפור בשמשון, אם כן, אם תמר רוצה לפגוש ביהודה, לא מספיק לציין סתם שיהודה מגיע תמנתה, כי מאיכן הוא מגיע? מעלייה או מירידה. לכן היו חייבים לציין שהנה יהודה עולה תמנתה, וככה תמר תדע איך לפגוש אותו. כלומר, התשובה לשאלה ניתנת רק כאשר אנחנו מקדימים את הסתירה בין שני המקראות, וכאשר הסתירה בין שני המקראות, התירוץ להם היא על ידי שאנחנו יודעים שהייתה בשיפוע הער, זה מחייב שאכן הכתוב צריך לציין שמאיכן יהודה מגיע בדרך העלייה, ולכן הכתוב מציין, הנה יהודה עולה תמנתה. ומכוח זו אומר הרבי שבדווקא רשי צריך לציין בדווקא את ההסבר השלישי, ולא את שני ההסברים הראשונים שחזל מביאים. למה? אומר הרבי, על פי זו נבין גם כן, למה לא נקט רשי את התשובה השנייה שמופיעה בחזל, ששתי תמנאות היו, כפי התירוץ השני בגמרא. למה אומר הרבי? שהרי אין כוונתו העיקרית של רשי לתרץ את הסתירה בלשונות הכתובים, וכנל משום שאין זה קשה לתלמיד בלומדו פסוק זה. כפי שחידדנו, כפי שהרבי חידד, רשי לא בא לתרץ את הסתירה בין שתי הכתובים, בין פרשתנו לבין הסיפור בשמשון, כי אכן בין חמש למקרא עוד לא למד זאת, אלא מה שהפריע לרשי זה הדיוק בלשון עולה הנאמר כאן, ודבר זה לא התיישב, אלא באופן שעולים לה לתמנה מכאן ויורדים לה מכאן, שאז דווקא יש צורך לרמז ולהודיע לתמר באיזה משתי הדרכים הולך יהודה תמנתה. כלומר, כיוון שהשאלה היא שאלה אחרת, למה הכתוב היה צריך להודיע לתמר, למה היו צריכים לציין לתמר שיהודה מגיע בדרך עלייה, התשובה לשאלה הזו היא אפשרית רק אם אכן, רק בתשובה שתמנע איתה בצל הער, עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן. אבל התשובה לשאלה הזו לא תתקבל על ידי התשובה ששתי תמנעות היו, והרבי מציין פה כמה סיבות למה ההסבר השני הוא לא רלוונטי והוא לא עונה על השאלה, למה הכתוב מציין כאן שהנה יהודה עולה תמנעתה. למה? אומר הרבי, כי לפי הסברה, לפי ההסבר השני בחזל, ששתי תמנעות היו, עדיין זה לא עונה על השאלה שלפנינו, כי אי אפשר לומר שהלשון עולה תמנעתה בא לרמז או להודיע שדרך ההליכה של יהודה מכוונת לתמנע נמצאת בראש הער ולא לזו שנמצאת בתחתית הער. כלומר, מה ההסבר השני אומר? ההסבר השני אומר שהיו שתי תמנעות, תמנה אחת הייתה במקום של העלייה ואליה העולים, זה הסיפור שלנו. תמנה שנייה הייתה בתחתית הער, וזה הסיפור של שמשון. אומר רבי שההסבר ההסבר השני של שתי תמנעות היו, זה לא מצדיק עדיין את דברי ציון לשון הכתוב, הנה יהודה עולה תמנעתה. והרבי מביא שלוש סיבות למה ההסבר השני לא רלוונטי. א', לא באופן כזה מסמנים עיר וכיוצא בזה, כי אם כמו שנאמר, כפי שמצוין לגבי ערים אחרות בחזל, בית חורון תחתון, בית חורון עליון וכיוצא בזה, כלומר, אם כל הדיון הוא שיש שתי תמנעות וצריך לדעת לאיזה תמנע מדובר, אותו מספר, אותו מדבר עם תמר, לא היה אומר לה כדי לידע אותה שיהודה מגיע למקום, הוא לא היה אומר לה עולה תמנעתה, אלא צריך לומר שיהודה מגיע לתמנע העליון או לתמנע התחתון. לא מציינים עיר, לא מציינים, זה לא נקודת ציון, עולה תמנעתה. אם כבר הציון הוא לתמנע העליון או לתמנע התחתון, אבל ציון עולה תמנעתה זה לא ציון שמקובל בחזל. זה הסבר אחד, זה תשובה אחת. נקודה שנייה מחדד הרבי, כיוון שסתם המגיד בהשם, כלומר, כיוון שאותו מגיד אלמוני שמתואר פה בכתוב, רק אמר לה באופן כללי עולה תמנעתה, ואפילו לא ציין אם זה תמנע עליון או תמנע תחתון, משמע שלא היה מקום לספק בדין ודברים של אותו מגיד עם תמר, מפני שרק אחת הייתה בסמיכות או כיוצא בזה, כלומר היה ברור שמדובר על איזה תמנע מדובר כאן, ואם כן, ברור שלא היה פה ספק, לא היה פה דיון, האם אולי מדובר פה על תמנע אחרת, כי מלשון הכתוב, מלשון הזה, הסתמית הזאת, הנה יהודה עולה תמנעתה, ברור לכולם על מה מדובר כאן, אם ברור לכולם על מה מדובר, שוב מתייתר הציון, הנה יהודה עולה תמנעתה, כי מסתימת הלשון שתמנעת הסתם, ידוע לכולם על מי מדובר, אז שוב מתייתר הדיוק, מתייתר הציון של עולה תמנעתה. זה נקודה שנייה. נקודה שלישית הרבי מחדד, הרי שתי התמנעות בוודאי לא היו סמוכות אחת לחברתה, ואם כן אין צורך להודיע לאיזה מהם הכוונה על ידי הדיוק של עולה תמנעתה. הרי סביר להניח, אומר רבי, ההיגיון מחייב, שאם קוראים לשתי ערים באותו שם, בוודאי הם לא בקירוב מקום, אלא אחת רחוקה זו מזו. ואם הסיפור קורה בנקודה מסוימת, אז יודעים כולם על מי מדובר פה, על העיר הקרובה ולא על העיר הרחוקה, אז אם שוב ידע לנו על איזה עיר מדובר, אז שוב מתייתר הציון, עולה תמנעתה. כך או כך, מכל ההיבטים הללו אומר הרבי, שהתשובה לשאלה, ולשאלה שהפריעה לרשי, למה הכתוב מציין עולה תמנעתה, היא לא מתקבלת על ידי ההסבר השני, אלא דווקא על ידי ההסבר השלישי. מחדד הרבי. ואם כן, דווקא על ידי ההסבר השלישי, שאכן תמנע הייתה בצל הער, והייתה פה תמנע אחת, עולים לה מכאן ויורדים לה מכאן, ותמר מבקשת לפגוש ביהודה, אז דווקא אז יש את ההכרח אכן, שמציינים לתמר, הנה יהודה עולה תמנעתה, כדי שתמר אכן תדע איך לפגוש אותו. האם בדרך העלייה או בדרך הירידה? אם כן, הרבי הסביר עד כאן, למה ההסבר הראשון של חזל, דרך ירידה ודרך עלייה, כלומר שיש פה עלייה רוחנית וירידה רוחנית, ההסבר הזה לא תופס כאן, כי פה מדובר על תיאור דברי המספר שבא בדין ודברים במסע ומתן עם תמר, ואותו מספר לא יכול להכיל בדבריו את המשמעות של עלייה רוחנית, כי הוא לא אמור להיות מודע לכך. ההסבר השני הוא גם לא רלוונטי, אם כן מתחדש כאן שדווקא ההסבר השלישי שמופיע בחזל הוא ההסבר היחיד שמשתלב ומתאים לפשוטו של מקרא. אמנם באות וו הרבי שואל על כך, אמנם לאחרי כל האמור, אין העניין עדיין מיושב כל צורכו מצד הדוחק בעצם הפירוש. אומר הרבי, נכון, הפירוש הזה מסתדר עם הפסוקים, והפירוש הזה, הפירוש השלישי, אכן מסתדר עם, עם סתירת הלשונות, והדיוק של הלשון עולה תמנתה. אבל אומר הרבי, בעצם, עצם התיאור הזה, עצם ההסבר עצמו תמוע, שאכן יש עיר תמנה שממוקמת בצל הער, התירוץ הזה אמנם מתחייב, אבל לא עדיין הוא תמוע. במה הוא תמוע? עצם הדבר הזה שתמנה בשיפוע הר הייתה יושבת, זה דבר תמוע, לפי שדבר בלתי רגיל הוא לבנות עיר בשיפועו של הר. זה לא דבר רגיוני, זה לא דבר רגיל, אין בזה טעם והיגיון בדרך הטבע, בדרך ההנדסה של בניית עיר. למה? ופה הרבי מחדד, ופה הרבי מעריך ומרחיב, מה המקום הנכון והאידיאלי לבנות בו עיר, להיות מושב לבני אדם, והרבי מחדד ומרחיב, יש יתרון בעיר תחתית, ויש יתרון בעיר שהיא בראש הער. אומר הרבי ככה, יש, קורה לפעמים ובונים עיר בראש הער. מתי? דהיינו, אם היות שבנייתה של עיר כזו קשורה בקשיים שונים, הרי יש טרחה רבה בהעלאת צורכי הבניין לראש הער, תנאי העבודה שם יותר קשים וכולי, זה מאתגר מאוד, זה קשה מאוד, זה כרוך בהרבה הרבה קשיים ואתגרים לבנות עיר בראש הער, וגם יגרה חלקה בהתפתחות המסחר, ובקשריה השונים עם העיירות האחרות וכולי. העיר הזו תהיה מטבע הדברים מבודדת יותר, פחות קשרי מסחר וקשרי חברה עם מקומות האחרים, מצד קושי העלייה בשיפועו של הער, הממעט את העוברים והשבים בעיר זו. אם כן, לכאורה לבנות עיר בראש הער יש בה שורה של חסרונות, אבל במקביל יש גם כן כמה מעלות ומהם. אם כל זה לפעמים מוותרים על חסרונות האמורים, או בוחרים לבנות דווקא בראש הער, משום היתרון שבזה בעניין ההגנה. יש פה עניין של הגנה פיזית להר, וההגנה הזו מתי עדיפה? כאשר העיר בראש הער, ואלה שיושבים בראש יכולים להגן יותר על העיר מפני אלה שעולים אל הער ורוצים אולי לחובשה. עיר היושבת בראש הער ידע על העליונה, במלחמה נגד אויב, הלוחם בה, כיוון שהוא נמצא למטה, ובמילא מי שלמעלה הוא בשטח אסטרטגי יותר טוב, מצד אסטרטגיה וביטחון, עדיף לבנות עיר בראש הער. מעלה וחיסרון. לאידך, אומר הרבי כמובן, יש שמעדיפים לבנות עיר בתחתית הער, מכמה סיבות, למרות שהגנתה איננה קלה שיותר מאתגר, וזה יותר, מצריך יותר יכולת כדי להגן על העיר כאשר היא בתחתית, מטעם שהמקום מוכשר יותר לבניית עיר ולהצלחתה במשא ומתן וכדומה. כלומר, נכון שיש פה חיסרון בהגנה על העיר, אבל ההתפתחות של העיר, הבנייה של העיר, קשרי המסחר והחברה, יותר אפשריים כאשר עיר בתחתית. כלומר, יש מעלה לבנות עיר בתחתית הער. יש מעלה לבנות עיר בראש הער. אבל מה שאין כן בשיפועו של הער, בצל הער, זה לא זה ולא זה. אין תועלת שלמה לבנות שם עיר, אין בנוגע לבניינה והתפתחותה, זה קשה לבנות בצל ההר, והעיר עדיין די מרוחקת מאלה שבתחתית ההר. אין בנוגע להגנה מהאויב, זה לא מספק ההגנה גבוהה, כי העיר בסך הכל בצל ההר, האויבים אולי יכולים להגיע, זה לא כל כך מאתגר להם. ועוד שחלקי העיר הם זה על גבי זה, רבי מחדד פה עוד נקודה, העיר לא בנויה במישור בשטח אחד, אלא אם זה בראש ההר, אז אולי זה, ראש ההר זה במישור. אבל בצל ההר, זו למעלה מזו, זה השכונה על גבי שכונה, בית על גבי בית, מאתגר לבנות, מאתגר לחיות שם. אם כן יש להקשות, או אילו מציאות עיר בשיפועו של הר הוא דבר שאינו רגיל, זה דבר לא הגיוני, זה דבר לא רגיל שבונים עיר בשיפועה של הר, אז המערבי אולי אכן נדחוק לפרש פה את הסיפור הזה של עולין ויורדין מכאן, בהסבר אחר שלא נגענו בו עד כאן. ייתכן יותר לומר שתמנה הייתה יושבת בראש הער, ולפרש את שתי הלשונות, עלייה וירידה שלגבי תמנה, לצדדין וכל חד לפי עניינו בכתוב. כלומר, אומר הרבי, מכוח השאלה ששאלנו, שלבנות עיר בצל הער, זה דבר לא מצוי ולא רגיל, ואין בזה היגיון והצדקה, ובכל זאת אנחנו רואים שלגבי תמנה, נאמר פעם אחת לשון עלייה ופעם אחת לשון ירידה, אומר הרבי, בואו וניקח את שני הביטויים לצדדים. כלומר, ביטוי אחד יתאר את פשוטם של דברים, ביטוי שני יתאר את המשמעות הרוחנית של הדברים. כלומר, אומר הרבי, כל אחד יהיה לצדדים, וכל ביטוי יהיה בהתאם לעניינו. לשון עולה ביהודה פירושו, עלייה כפשוטו, בגשמיות, כי אי אפשר לפרשה ברוחניות מתם האמור כאמור, שאומר, מה שהכתוב אומר כאן, ויוגד לתמר למור, הנה חמיך עולה תמנת על הגוז צונו, זה יחייב אותנו למסקנה שאכן תמנה הייתה בראש הער, ויהודה עלה פיזית, ותמנה הייתה בראש הארץ, ויוגד ליהודה לאמור, ויוגד לתמר, הנה חמיך עולה תמנתה, אכן יהודה עלה פיזית מתחתית הארץ לראש הארץ. מה שנאמר לגבי שמשון, וירד שמשון, לא מדובר על ירידה פיזית, שהרי תמנה הייתה בראש הארץ, אלא מה זה וירד שמשון, ירידה רוחנית הייתה לו. כלומר, ולשון וירד בשמשון הבאה בסיפור הכתוב ולשון נסתר, פירושה ירידה בחשיבות ובמעלה. ואם נפרש כך לצדדים, העלייה זה עלייה פיזית, הירידה זה ירידה רוחנית, ואכן תמנה הייתה אחת בראש הארץ, ונחסוך על ידי זה את הקושי, הייתכן באמת לתאר כזה דבר שתמנה הייתה בצלע הער, שאין הצדקה לכך, לא מצד ביטחון ולא מצד התפתחות העיר, אומר הרבי לא, רשי לא היה יכול לפרש זאת, ואת ההוכחה לכך שרשי לא יכול לפרש זאת, רשי מציין על ידי עריכות לשונו, בכדי לרמז את הטעם שהכריחו בכל זאת, שלרשי היה הכריח לפרש שתמנה הייתה אחת שיושבת בשיפוע הער, הוסיף רשי והאריך, ובכך הרבי עונה על השאלה השלישית, הוא בשמשון הוא אומר, ורשי לא רק כותב הוא בשמשון כתוב, אלא הוא בשמשון הוא אומר, היינו שלא רק שפסוק זה המובא בפירושו נאמר לשון ירידה, שאז ייתכן לפרשה במובן רוחני, כלומר, אם אכן הביטוי וירד שמשון היה נאמר רק פעם אחת, אז אכן היה אפשר לומר, למה זה נאמר פעם אחת לגבי שוירד שמשון, כי אכן היה פה ירידה רוחנית. אבל רש"י מחדד, הוא בשמשון הוא אומר, כלומר זה הניסוח השוטף והרגיל של הכתוב כמה וכמה פעמים, אלא בשמשון, בכללות סיפורו, הוא אומר, היינו, שהכתוב חוזר ואומר את הלשון הזו כמה פעמים, וכיוון שהכתוב אומר את זה כמה פעמים, אומר הרבי, אין סברה ומחשבה לומר, לפרש את כל אחד ואחד מהם לרמז ירידה בחשיבות. כדי לרמז ירידה בחשיבות, מספיק לומר פעם אחת. כאשר הכתוב חוזר על עצמו כמה פעמים, ומשתמש באותו, נוקט באותו לשון. וירד שמשון, בעל כורכך צריך לומר, שאכן הכתוב מתייחס כאן למובנו הפשוט, שמקום מגוריו של שמשון היה בראש הארץ, ובכל זאת, ובכמה פעמים, שהלך לתימנה הייתה באופן של ירידה גשמית מהארץ, אם כן, מכך שרש"י מציין, ובשמשון הוא אומר, כלומר, נוסח התיאור, נוסח התנ"ך, הנביא, בתיאורו את הליכת שמשון כמה פעמים לתימנה באופן של ירידה, זה מוכיח שלא משמעות הדברים בירידה רוחנית, אלא בירידה פיזית, נמצא שהכרח הכתובים מכריח אותנו, שאכן בשיפוע ההר הייתה יושבת, על אף הדוחק שבדבר, נכון שזה תמוה לנו איך זה קרה, אבל עובדה היא שזה היה, זה היה חייב להיות, כלומר זו הייתה המציאות, והמציאות הזו מוכחת מפסוקי הכתובים, כלומר ויה על יהודה, זה בהכרח לא עלייה רוחנית, כי המספר לא ידע זאת, אלא בהכרח שזה עלייה גשמית, גם הוירד שאצל שמשון זה לא ירידה רוחנית, כי זה מופיע כמה פעמים, אלא אצל יהודה זה היה עלייה גשמית, אצל שמשון זה היה, ירידה גשמית, ירידה גשמית ועלייה גשמית מכריחים, שתמנה איתה אכן בצל הער למרות הדוחק שבדבר. אם כן, עד כאן הרבי ביאר את המשמעות של רש"י, ביאור נפלא, על פי פשוטו של מקרא, זה פירוש רש"י לפרשת וישב, אבל כיוון שחג החנוכה חל בפרשת וישב, מקשר הרבי את העלייה הזו שהייתה אצל יהודה, עם העלייה המרומזת בתוכן חג החנוכה. אומר הרבי באות זין, מהעניינים של יינה של תורה, פנימיות התורה שבפירוש רש"י שלפנינו, וההוראה מזה בעבודתו של כל אחד ואחד, את העלייה של יהודה הרבי לוקח להוראה רוחנית בעבודתנו ובקשר לימי החנוכה. מבואר במקום אחר על הפסוק מי יעלה בער השם וגוימר, שעבודת האדם לקונו היא בדוגמת העלייה בער. מי יעלה בער השם? למה הכתוב בתהילים נוקט דווקא את הביטוי בהר השם עלייה בהר? מי יעלה גרידה? למה זה עלייה בער? כי אכן העלייה הרוחנית של האדם משולה ונדמת לטיפוס רוחני על אר רוחני. וידוע כאשר האדם מטפס ועולה באר, אי אפשר לאדם המטפס, אבא מתאר פה איך אכן מתנהל טיפוס על גבי אר, אי אפשר למטפסי הערים להפסיק באמצע עלייתם ולעמוד זמן מה במקום שיפועו של אר. אר שהולך בשיפוע או בשיפוע תלול, אם המטפס רוצה להגיע ליעד, הוא לא יכול לעצור בנקודה אחת למשך זמן, כי זה בשיפוע, בשיפוע אי אפשר לעצור באופן קבוע, אתה אמור להתקדם כל הזמן, כי השיפוע אתה לא יכול לעמוד בו, אם אתה נעצר בשיפוע, אתה בסך הכל רק נסוג. כי כמעט מן הנמנע שלא יתמוטט ויפול למטה, כי אי אפשר לעמוד בקביעות בשיפוע. אם אתה נעצר בשיפוע, מן הנמנע שלא תיפול ויחול בך נסיגה. אלא מה נדרש מהאדם המטפס בער? עליו להמשיך את עלייתו בלא הפסק, כמו שזה לגבי טיפוס פיזי בהר, אז גם כן מי יעלה בער השם בטיפוס הרוחני, וכן העניין בעלייה הרוחנית של האדם, עלייתו בער השם, שההתמדת העלייה מוכרחת, לא רק לתועלת העלייה עצמה, שאכן אנחנו רוצים שכל הזמן תעלה, כדי שבפועל לכן תזכה לעלייה תמידית, למה אתה חייב לעלות כל הזמן? כי אם לא תעלה, אז כמו שבעלייה בער, מי שלא עולה, נסוג אחורה, כלומר, מי שעולה בער לא רק ונעצר באמצע, לא רק שהוא לא יגיע אל היעד, אלא הוא ייסוג אחורה ממדרגתו, מהמקום שאליו הוא הגיע, ככה גם בעלייה רוחנית. מי שלא נמצא בעלייה תמידית בער השם, לא רק שהוא לא ישיג את העלייה הרצויה, הוא גם ייסוג אחורה. כי גם בכדי להבטיח את שלילת הירידה, כלומר, התמדת העלייה נדרשת להבטיח את שלילת הירידה, והיינו, אין ליהודי להסתפק במעלתו שהגיע אליה עד כה. אתה יכול לומר, אני הגעתי להר, אני אעצר בצל ההר, אומרים לך לא. הסתפקות זו במעלתו ואי עלייתו מדרגה לדרגה במעלות הקודש, סופה שתביא לידי ירידה, שאדם לא יאמר לעצמו, עליתי, הגעתי כבר גבוה, די גבוה, אני יכול להסתפק בכך, מי אמר שאני חייב להגיע למקסימום? אומרים לו, אם אתה נעצר באמצע, חלילה העצירה הזו היא עלולה לגרום לך ירידה רוחנית. וזה חידוש גדול, כי לכאורה אדם יכול לומר לעצמו, הגעתי עד כאן, אני לא אתקדם הלאה, אני אעצר, מי אומר שאני בהכרח ייסוג? אומר הרבי שמימי החנוכה אנחנו לומדים, שאי עלייה קבועה, היא מייצגת למעשה נסיגה. זאת אומרת, זה לא רק שזה מייצג, שאתה לא התקדמת יותר, אי העלייה, העצירה במקום, בעומק ובפנימיות שלה, היא מבטאת ירידה. איפה אנחנו רואים את זה בנרות החנוכה? מהרבי את הרעיון הבא. ומודגש העניין שאי עלייה ועצירה ודריכה במקום מבטאת ירידה, מודגש העניין במיוחד במצוות נר חנוכה. הרי ידוע שמצוות נר חנוכה, המהדרין, מן המהדרין, איך הם מדליקים? יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיפים והולכים לפי שמעלים בקודש ועוד מורידים. ביום הראשון אחד, ביום השני שמונה, ביום השני שמונה, ביום השלישי שלוש, לפי הכלל של מעלים בקודש ואין מורידים. מה מבטא העלייה? אז הוא אומר הרבי, אם לא אוסיף ביום השני או ביום השלישי, לא זו בלבד שבו ביום לא אוסיף, ולא עלה בקודש לגבי היום שלפניו. כלומר, האדם הגיע, היהודי הגיע ליום השלישי, ביום השלישי הוא מדליק שניים. הוא יכול לומר לעצמו, מה עשיתי בסך הכל? מה הבעיה? לא אוספתי לגבי היום הקודם? אומר הרבי לא. זה לא רק שלא הוספת, אלא שנסוגת. כי ביום השני הצגת מהדרין, ביום השני הצגת התקדמות. ביום השלישי שאתה מדליק, ביום השני חלה בך ירידה. זה לא רק שלא הדלקת יותר, אלא אתה נעצר. אתה אומר, ביום הקודם התנהגתי באופן של מהדרין והוספתי. ביום הבא, ביום השלישי שאתה לא הוספת, שאתה לא הדלקת שלוש, חלה בך ירידה לגבי היום הקודם. ביום הקודם נהגתי באופן של עילוי, ביום הזה שאני נעצרתי, אני לא התעליתי, כלומר נסוגת לגבי היום הקודם. כלומר, החיסרון הוא לא רק לגבי מצב עתידי, החיסרון הוא גם כן לגבי המצב הקודם. כלומר, נקודת הדברים, אי עלייה מבטאת נסיגה. וזה אנחנו רואים בימי החנוכה. כלומר, אם לא הוספת ביום השני, לא זו בלבד שבו ביום לא הוספת ולא עלית בקודש לגבי היום שלפניו, אלא שעוד החסיר בו בזה שלא קיים בידור, מדרגת עלייתו ביום שלפניו, שבו קיים מצווה זו בידור. ביום הקודם שהדלקת שתיים, עלית לגבי אחד, והיית באופן של מהדרין. ביום השלישי שאתה נצמד ליום השני, לא רק שנשאר לך אותו דבר, אלא החסרת מההידור שהיה לך ביום הקודם, הדריכה במקום, היא פה לא רק דריכה במקום, אלא נסיגה רוחנית לגבי היום הקודם. כלומר, דווקא ימי החנוכה מבטאים את אותו רעיון, מי יעלה בער השם, שהעלייה בער מחייבת עלייה תמידית, עלייה קבועה, ולא להיעצר באמצע הער בשיפוע הער, כי שיפוע הער, העצרות בשיפוע הער, היא מייצגת לא רק את היעדר העלייה, אלא את התחלת הנסיגה חלילה. ולכן, אם רוצה לקיים את המצווה באותו ההידור שקימה ביום שלפניו, אם יהודי רוצה לשמור על המצב הזה של אני מהדר, אם אתה רוצה להדר, אתה צריך כל יום להוסיף. ההידור של אתמול לא מספיק להיום, ההידור של היום לא מספיק למחר. אם אתה רוצה לשמור על ההידור, אתה צריך להוסיף. כי אם לא תוסיף, אתה תחסיר בהידור לגבי היום שלפניו, ואז אתה באמת נסוגת. ולכן נר חנוכה מלמד אותנו שמוכרח היהודי לעלות בקודש תמיד, לטפס במעלות הקדושה. והרעיון הזה אומר הרבי שנר חנוכה שמחייב אותנו לעלות בקודש תמיד, הרעיון הזה מרומז אכן בדברי רש"י ביחס ליהודה. הוא מרומז העניין הזה בדברי רש"י, שמה שנאמר לשון עלייה וירידה בתמנע, הוא לפי שבשיפוע ההר הייתה יושבת, כי בשיפוע ההר שהוא עניין העבודה להתעלות ברוחניות. מה זה מבטא שיפוע ההר? שיפוע צלע ההר, כשאתם נמצאים בצלע ההר, נדרשת מאיתנו עלייה מתמדת. בשיפוע ההר נמנעת העמידה, וגם ההילוך הוא לא באופן רגיל, כי אם או עלייה או ירידה. בשיפוע ההר לא הולכים סתם. בשיפוע ההר, או שאדם הגיע לשיפוע, לנקודת האמצע, כי הוא עולה, או שאדם הגיע לשיפוע, כי הוא יורד, או במילא, עצם ההגדרה של בשיפוע ההר הייתה נמצאת מבטאת, כאן אין מצב סטטי. או שאתה עולה, או שאתה יורד. אם אתה לא עולה, אתה למעשה יורד. מסיים הרבי את הרעיון הנפלא הזה בהשוואה שבין סיפורו של יהודה בעלייה אל תמנע, ובין ההשוואה של נרות חנוכה, מסיים הרבי, כשם שעלייתו של יהודה בשיפוע ההר, העלייה התמידית שלו, ושיהודה היה בתנועה מתמדת של עלייה בשיפוע ההר, והוא יודע שאמור להתקדם ולעלות הלאה, העלייה המתמדת הזו הביאה אותו לידי כך, ללידת פרץ זה משיח, שנאמר, עלה הפורץ לפניהם, סיכום העלייה של תמר, סיכום העלייה של יהודה בצל ההר, הביא אותו בסופו של דבר לעילוי הגדול ביותר, שנולד פרץ, פרץ ומשיח, עלה הפורץ לפניהם. ככה גם כן כאשר אנחנו לומדים לקח מהסיפור של יהודה, על ידי עבודת כל אחד ואחד בעלייה קבועה, ממדרגה למדרגה, בער השם הפרטי, בעבודה או בהתעלות האישית של כל יהודי בעבודתו, נזכה אכן כמו אצל יהודה, לקיום הייעוד ועלו מושיעים בהר ציון, שוב, המושיעים מגיעים בעקבות העלייה בהר, לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה, בביאת משיח צדקנו, שיחה נפלאה שבה רבי לומד לקח ותוכן משותף מפרשת השבוע ומסיפור החנוכה, כאשר המחנה המשותף נדרשת עלייה מתמדת בעלייה בהר השם, והעלייה בהר השם תביא אותנו אל הגאולה האמיתית והשלמה. בשורות טובות.